העניין הראשון שבו רצינו לעסוק הוא גל הפועלים הזרים בדרך לישראל. כידוע לכם, מנהל התכנון מתארגן לקראת הגעתם של אלפי פועלים, המצב במשק הנדלני בעייתי, ולכאורה הדרך היחידה לפתור אותו עם היעדר הפועלים הרב, הוא הגעתם של פועלים זרים לארץ. עכשיו, העניין הוא שאם עד היום היו עשרות אלפי פועלים מהרשות הפלסטינית, ובריא לכל שהם לא חוזרים בטווח הנראה לעין, אי אפשר להגיע למכסת פועלים כזו בטווח המיידי מארצות שונות. גם אם לצורך העניין כל המשרדים הרלוונטיים ירתמו לעניין, צריך להכשיר אלפי אלפי פועלים, ואנחנו רוצים להבין עד כמה הדבר מציאותי. בעניין הזה נמצא איתנו רפי אלמליח, מנכ"ל מנהל התכנון, שלום לך.
שלום, ערב טוב לך, למאזינים.
ערב טוב. איך מנהל התכנון הולך להתארגן להגעתם של אלפי הפועלים, ואיך, או אם בכלל זה אפשרי?
אפשרי, הכל הדבר הוא אפשרי, אם נותנים עליו את הדעת, ואם משקיעים בו מאמץ. אז אנחנו באמת התחלנו ביחד עם רשות מקרקעי ישראל לאתר שטחים שיהיו, יוכלו לאפשר מגורים זמניים, או מגורים לאותם עשרות אלפי עובדים שהמדינה כאן, ממשלה רוצה ומקדמת את ההבאה שלהם מחול.
נכון, באמת חשוב להדגיש את הנקודה הזו, הרי בשונה מהפועלים הפלסטינאים, לפועלים האלה אין לאן לחזור לישון, הם צריכים מקום מגורים.
נכון, ולכן אנחנו עכשיו בוחנים איפה הם מוקדי הפיתוח הגדולים, איפה יש אתרים בהיקפים גדולים, כדי לאפשר או באתרים עצמם לאפשר את ההלנה שלהם בשטחים שהם מיועדים לפיתוח קצת יותר מאוחר אחרי הבנייה, או באתרים שהם סמוכים לשכונות אחרות, שאנחנו ניצור להם שם ממש שכונות פועלים כאלה שיאפשרו להם גם את השירותים הנדרשים.
אם אנחנו באמת מסתכלים למקומות דומים בעולם, אלו הפתרונות? שכונות פועלים?
כן, אלו הפתרונות בעולם המערבי שמעסיקים
פועלים זרים.
פועלים, ונותנים להם את האפשרות גם לחיים סבירים, ככה בתקופה שהם באים בעובדים.
כמובן, אפשר, חשוב לציין שזה יכול גם להיות תקופה של שנים. מה לגבי אישורי העבודה? הרי בסופו של יום כל פועל צריך לקבל אישור, זה כפוף מן הסתם למשרד הפנים. מה התהליך שם?
אישורי העבודה, האמת שאני קצת לא באזור הזה של הפעילות, אבל גם משרד הפנים
מעורב בטח.
משרד הבינוי והשיכון מתעסקים בזה.
אם אנחנו יכולים לשאול אותך מעבר לסוגיית הפועלים, מה הסוגיות הבוערות אצלכם במנהל התכנון מעבר, נניח והצלחנו, בעזרת השם, בוא נסמן לזה יעד, פברואר, מרץ, הגיעו לכאן אלפי פועלים, מה עוד צריך לקרוא כדי שהשוק יתחיל להתניע?
אז זהו, אנחנו הרבה פועלים בעוטף ישראל, אנחנו מתכוונים לאשר 23,000 יחידות דיור בעוטף עזה, אנחנו רוצים לשפר ולקדם את ההיצע שיש לנו שם בנתיבות, שדרות, אופקים ובמרחב הכפרי, כך שאנחנו מדברים על היקפים מאוד גדולים שיתנו מענה להתפתחות האזור. אנחנו רוצים לראות פריחה של האזור הזה אחרי המכה הקשה שהוא ספג, ואנחנו רוצים לראות אזור מסגשג גם בהיבט החקלאי, בהיבט של תיירות ושל תשתיות כמובן.
ויש נכונות ממה שאתה רואה מהגורמים הרלוונטיים להקצות יותר יחידות דיור ממה שהיה קודם כדי לפצות על המצב שקרה?
האמת שבחמש שנים האחרונות היו שם מתוכננות הרבה מאוד יחידות דיור, וכל השיווקים שם צלחו, כך שהאזור הוא בתנופת פיתוח עם הרכבת שהגיעה לשם לפני כ-5-7 שנים. למעשה ראינו התפתחות מאוד גדולה באזור הזה של העוטף, והיקפים שחשבנו שיספיקו ל-20 שנה קדימה נבנו כבר ב-5 שנים.
מדהים. אז הביקושים היו בסיאם.
אנחנו רוצים, כן, למעשה אנחנו רוצים להמשיך את תנופת הפיתוח ולהעצים אותה הרבה יותר עכשיו, אחרי מה שקרה.
יש תמיד את ההתלבטות הזאת באזורי מלחמה, אני יכול לקרוא לעוטף ישראל אזור מלחמה, לאן הוא ילך ביום שאחרי? כי המטוטלת יכולה לנוע או, כמו שאתה אומר, לביקושים אפילו יותר, יותר חזקים ממה שהיה קודם, או הפוך, איזשהו חשש מהאזור. אתה חושב שאנחנו נלך לצד הביקושי דווקא?
אני לא רואה שם לא מצב של סטגנציה ולא ללכת אחורה, אני רואה מצב שאנחנו ממש נכנסים, אני גם רואה את זה במחירי הנדלן שם, מחירי הדיור והביקושים, לא רואה שם איזה צניחה בביקושים או במחירים, יש אמון במצב עולם החדש שהולך להיווצר שם, אני חושב שנעשית עבודה מאוד מעמיקה שם של גופי הביטחון, ונראה לי שהאזור הזה יזכה להרבה שנים של שקט, עשרות שנים קדימה.
אוקיי. אני הייתי רוצה לשאול אותך בעניין אחר, קודם כל, אולי הייתי צריך להקדים לכבוד גדול לנו שאתה כאן איתנו, כי באמת מנהל התכנון, אני חושב, בשנים האחרונות הוכיח שהמושכות בידיו, וסוגיה שבה אנחנו מנסים לגעת היא המלאים. יש שאלה גדולה אם המלאי הוא באמת 60 או 70 אלף דירות או פחות, דיברנו פה עם כמה אנשים מקצוע בתחום, הייתי רוצה לשאול אותך קודם כל מנקודת מבדך, עד כמה המלאי זמין, עד כמה הוא הולך לדעתך להשפיע על שאלת היצע והביקוש, והאם אתה היית חושב שכדי להגדיל אותו יש פעולות שביום שאחרי המלחמה צריך לעשות באופן מיידי?
אז הביקושים שלנו כאן בארץ באמת זה אזור ה-60-70 לשיווקים, ואנחנו בתכנון מתכננים הרבה יותר, כי יש הרבה פחת ויש דחיות מימוש, אז אנחנו גם השנה וגם שנה שעברה בהיקפים מאוד גדולים, 160 ו-170 אלף, כאשר הביקוש לשנה הוא 70 אלף בבנייה, ולכן אני, בנישה הזו של התכנון, יש לנו מלאי שהוא כבר בשנים האחרונות הוא די הלך והתמלא, המדפים מלאים בתוכניות, הריבית קצת
העיבה על התוכניות, נכון.
כן, אבל בגדול, מבחינת תכנון, אנחנו מספיקים במלאים שלנו, וזהו, מצפים שהריבית תמשיך לרדת, ושהמצב הביטחוני יחזור לקדמותו, או להרבה יותר טוב, ואנחנו נראה פריחה, אני צופה פריחה מאוד גדולה אחרי שנה, שנתיים של קיפאון יחסי בעסקות.
כי אני אגיד לך למה צריך אולי לחדד את הנקודה, הזכרת את הריבית, אחת הטענות שעולות היא שהריבית לא תמהר לרדת, במיוחד לא לאור העובדה שמדינת ישראל במלחמה, יש טוענים שבכלל את מורדת הריבית ברבע אחוז הייתה קצת מוקדמת, אבל ודאי שלא נראה ב-24 הורדות ריבית דרסטיות. בוא נניח ואנחנו הולכים לשנה שסביבת הריבית תהיה פחות או יותר כמו זו שקדמה לה. מה אתם כמנהל התכנון הייתם יכולים לעשות יותר? אני שואל כי באמת עולות תהיות ביחס למלאי. אתה היית רוצה להגדיל אותו? היית רוצה לבוא לממשלה בדרישה בואו תבנו בעיר פלונית או באזור פלוני יותר?
תראה, מה שאנחנו יכולים לעשות ואנחנו עושים, אנחנו מגדילים את היקף ההתחדשות העירונית. ברגע שמגדילים את היקף ההתחדשות העירונית השנה מסך כל האישורי תוכניות שלנו, 40% מהם, זה היה לטובת התחדשות העירונית. עכשיו בהתחדשות העירונית, יזמים לא צריכים להביא כסף מהבית לקנות את הקרקע, ולכן כל המהלך הזה של הריבית הוא פחות משפיע על העסקה. וברגע שאנחנו נגדיל יותר ויותר את בנייה להתחדשות עירונית, אני מנטרל כאן את נושא הריבית.
הבנו. אוקיי. רפי אלמליח, מנכ"ל מנהל התכנון, תודה רבה לך, הארת את עינינו.
תודה רבה.
להתראות. כל טוב. להתראות.